שלום וברכה, חודש טוב ומבורך. היום יום ראשון של ראש חודש. מה? של ראש חודש יר. מה? זה לא נכון? היום מה? היום א' זה ראש חודש. לא הבנתי את השאלה. הלו, מדברים איתי. מה? למד בניסן שהוא א' בראש חודש יר. פשוט מאוד. כן, זה יום ראשון של ראש חודש. מה הבעיה? טוב. ובכן, אנחנו עסקנו עד עכשיו במבוא לתורה שבעל פה. ייתכן שנצטרך קצת השלמות. אבל אנחנו צריכים גם לעבור לנושאים שקשורים לציונות ולארץ ישראל. אבל מאחר ואנחנו הולכים ומתקרבים ליום החשוב ביותר בשנה, אז אנחנו צריכים לדבר גם קצת עליו. ולצורך זה הייתי רוצה לעסוק עמכן בסוגיה במסכת סנהדרין. לא צילמתי אותה, אבל אני אקרא, אני מקווה שתאמינו שאני קורא נכון. מקסימום תבדקו אחר כך, זה בסנהדרין, דף צדיק דלת, עמוד א'. זה מה שאמרנו, לא? לא? אמרתי שזה על היום החשוב בשנה. אז צריך להבין, למה זה? אגב, זה לא סתם, אני מתכוון לזה בכל מלוא הרצינות. וצריך להבין גם מדוע זה כך, אבל לצורך זה אנחנו במקום להגיד סברות הכרס שכל אחד מוציא מביטנו או מראשו, אנחנו נלמד מן המקורות, מקורות התורה שבכתב ושבעל פה, ומה התורה אומרת. בסדר? שלחו לי מאיזה גיליון מהדפים, מהעלונים שמסתובבים בבית הכנסת. ביקשו ממני לדון בשאלה, האם היות המדינה התחלת עד הגאולה או לא, היא שאלה חשובה או לא. אז בעצם אני אמרתי להם, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא, מה שחשוב לו זה אם מה שיש לך בצלחת זה כשר, אבל השאלה האם אנחנו בגאולה או לא, או לא מעניינת אותו. תודה רבה. כל הכבוד. אז ברור שהשאלות האלה הן קצת חשובות. כמובן, אני לא מזלזל גם בחביתה עם הבצל החתוך שנחתך בסכין בשרית, ואחר כך עשו חביתה עם גבינה, האם אפשר להשתמש בבצל הזה או לא. אז אני מבין שזה גם חשוב מאוד, ויתכן שכל ההוויה כולה עומדת על זה. אבל יחד עם זה אני רוצה לעסוק בשאלות שוליות, כגון משמעות ההיסטוריה וכדומה. טוב, עכשיו אני קורא לכם כאן מסנהדרין צדיק ד', הגמרא מתחילה מפסוק בישעיהו פרק ט'. סנהדרין צדיק ד', עמוד א', והסוגיה מתחילה בציטוט של פסוק מישעיהו פרק ט'. הפסוק אומר כך, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. הרבה פעמים כדי להבין מה שהגמרא רוצה, צריך לראות מה כתוב בה וגומר. אז גם במקרה הזה. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה בצדק ובמשפט ובצדקה. קינת השם צבאות תעשה זאת. בסדר? תרגום של דברי ישעיהו. ישעיהו מדבר בשפה שירית, צריך להבין מה הוא אומר. ישעיהו מדבר על מה שיקרה עם המלך שיעמוד מול סנחריב מלך אשור. סנחריב מלך אשור היה ראש של אימפריה עצומה, ששלטה על כמעט כל העולם התרבותי העתיק. ממלכת יהודה הייתה משועבדת לממלכת אשור. בעצם מלך יהודה היה בעצם סוג של פקיד מנדטורי תחת השלטון של האימפריה האשורית. כמו המנדט הבריטי, נכון? אז היה מנדט אשורי על ארץ ישראל, ומלך יהודה היה מעלה מס, היה משלם מיסים למלך אשור. ויום אחד המלך ששמו היה חזקיהו אמר, יאללה נמאס לי, אני לא נותן יותר מס. סנחריב בא עם צבא אדיר למלחמה על ירושלים, ובעקבות כך נכבשה כל ארץ יהודה חוץ מירושלים. עשה מלך אשור, הסנחריב, עשה מצור על ירושלים, והקדוש ברוך הוא שלח מלאך, והייתה מגפה במחנה אשור, ומתו בלילה אחד 185,000 חיילים של האויב. ממלכת יהודה חזרה לעצמאותה. והנביא ישעיהו, שעודד את חזקיה להתנגד למלך אשור, מדבר על חזקיה במילים נשגבות. למרבה המשרה ולשלום אין קץ. מה זה מרבה המשרה? מי שיש לו שלטון גדול, חזק, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולצעדה במשפט ובצדקה. קינת השם צבאות תעשה זאת. זה תיאור משיחי ממש. מתארים את חזקיהו בתור המלך המקווה שמנצח את סנחריב מלך אשור. לפני המלחמה. כשאשור היה בדרך. האשורים היו בדרך. מה אני אמרתי? אז האם זה יכול להיות שכשהם בדרך הם צרו על העיר? לא, נכון? לכן לא מתשאל. טוב, מה? זהו, אז יש גם דיונים על זה במדרשים, שסך הכל חזקיהו לא עשה כלום. כן, אז הוא התפלל. אני עולה על מיטתי ואתה עושה. אבל בקיצור, נבהלו נורא. את יודעת מה זה? שמלך יהודה רואה מתחת לחלון שלו מאות אלפי חיילים שעומדים לפרוץ את החומה. לא יודע, זה דבר לא פשוט בכלל. הוא הולך, הוא מתפלל במקדש וחוזר לישון. זה לא יומן מה שקורה שם. בבוקר הוא פותח את החלון, הוא רואה כולם מתים. איך אפשר לישון במצב כזה? אני לא יודע. טוב. עכשיו, יש פה משהו ייחודי בפסוק הזה. המילה למרבה המשרה שפותחת את הפסוק כתובה בצורה משונה. איך כותבים למרבה? למד, מם, רש, בית, ה, נכון? איך זה כתוב בנביא? למד, מם, רש, בית, ה. אבל המם היא מם סופית באמצע מילה. זה תופעה ייחודית בכל התנ"ך כולו, אות סופית באמצע מילה. מם סופית, אצל חז"ל לא קוראים לזה מם סופית, קוראים לזה מם סתומה. המם הרגילה נקראת מם פתוחה. למה היא נקראת פתוחה? כי היא פתוחה. ולמה היא סתומה? כי היא סתומה מכל צד. אז התלמוד דן בשאלה, מה זה המם הזאת? כאילו שהנביא רצה להגיד איזושהי מילה שמתחילה במם, ומשהו הסתתם אצלו. הוא רוצה להגיד איזה מילה יפה יכולה להתחיל במם ומתאימה למלך? משיח. נכון? אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע טבע פתוחה, פתוח, וזה סתום? אומר, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. וסנחריב, גוג ומגוג. זהו, והיינו גומרים את ההיסטוריה. לא היו צרות אחר כך, לא חורבן בית ראשון, ולא בית שני, ולא השואה, ולא כל המלחמות. הכל היה נגמר אז. אז למה הוא לא נהיה משיח? אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. אה, יש לנו פה דיון סודי מהקבינט של הקדוש ברוך הוא. מידת הדין עמדה לפניו. אמרה, ריבונו של עולם, ומה דוד, מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח? חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? לכך נסתתם. זה מצער. כן, אבל מה את רוצה? אה, ודאי. לא אמרת, אז לא הבנתי שזאת הכוונה. מם פתוחה זה מם שמתחילה מילה. מם סתומה, שמה זה נעצר, לא ממשיכים. אז בעצם רבי תנחום אומר, בשם בר כפרה, שכאילו הנביא רצה לקרוא לחזקיהו משיח, למ משיח. אבל משהו סתם אותו, ואז המם נסתמה. בסדר? זאת אומרת שחזקיהו מלך יהודה, עם כל צדקותו וכל הניסים שקרו לו, וכל המעמד המיוחד של השחרור מהעול של סנחריב, נפסל מלהיות המשיח. מדוע? משום שאחרי שכל זה קרה, הוא לא רצה לומר הלל. על מה? על זה שממלכת יהודה חזרה לעצמאות. כלומר, הוא נפסל בגלל הנקודה הזאת. הוא לא אומר הלל על עצמאותו. ואז הוא לא המשיח. השאלה הזאת היא... טוב, זה רק פותח את הדיון, אבל אנחנו רואים שזה ילך רחוק. כן.
לא הבנתי פה, משיח זה קץ ההיסטוריה?
זה קץ הצרות. זה לא יותר נכון. משיח זה לא קץ ההיסטוריה. המשיח זה התחלת ההיסטוריה. כל זמן שאנחנו לא מגיעים אל מלך המשיח, אנחנו בהיסטוריה לגמרי לא נורמלית, מטורפת לגמרי. זה נקרא פרה-היסטוריה. יש מלחמות, יש קנאה ושנאה ותחרות, יש מחלות, יש עניים ועשירים, תחרויות, משהו נורא. כלומר, איך יכול להיות שהאדם שהוא נזר הבריאה, זה החדשות שהוא מייצר כל שעה? נכון? רצח בקנה מידה המוני, סבל אדיר, איך זה יכול להיות? צריך לגמור עם זה, להתחיל את ההיסטוריה סוף סוף. בסדר? זה,
זה,
כן, הוא זה שמביא את השלום אין קץ. זה מה שאומר הנביא שם, למרבה המשרה הוא שלום אין קץ. הגמרא לא דנה בשאלה הזאת. זה השאלה, מה זה יעשה אותו? זה גם שאלה. מה זה הביטוי הזה? לעשות משיח. לעשות משיח, תעשה מה שצריך וזהו. אז כנראה זה בא לומר שבעצם חזקיהו לא מיצה את הפוטנציאל שלו. כן. ויש פה משהו מהותי, בגלל שהוא לא אמר הלל על העצמאות. כן. חזקיהו, הרי המשיח מה הוא קודם כל? מה המקצוע של המשיח? מלך. מלך, נכון? אז קודם כל, כדי להיות משיח, דבר ראשון צריך להיות זה מלך. יש. הנה, הוא ממלא את התפקיד. עכשיו, המלך הזה, הוא צריך לבנות בית המקדש. חזקיהו לא צריך לבנות בית המקדש, בית המקדש בנוי. בסדר? הוא צריך... אז מה נשאר לו לעשות? הוא גם מלך. הוא גם... לא, זה מצוין. כלומר, לא חייבים להחריב את המקדש. נגיד, אם המקדש בנוי ומגיע מלך המשיח, הוא לא אומר, תהרסו את זה, אני בונה מחדש. בסדר? יש לו כבר בנוי. מה הבעיה בזה? ברוך אתה, נכון
משהו.
לא. לא. הנה, הגמרא אומרת לך שלא. בכלל, זה לפעמים בית ראשון בכלל. זאת אומרת שיש הזדמנות היסטורית שהאיש הזה יהפוך להיות האדם שיביא את השלום לעולם כולו, את הבשורה של דבר השם לעולם כולו, לתקן עולם במלכות שדי, בכל ויד ובשר יקרו ישמך, כל זה יכול היה להיות על ידי חזקיהו. אני לא יודע, מה זה מוכן? פה יש אדם שאצלו הפוטנציאל כבר חצי ממומש, ואפילו יותר מזה. שלושת רבעי ממומש. הוא כבר מלך? יש לו כבר בית המקדש? כבר מנצח במלחמה? כל אויביו נפלו לפניו? מה כבר נשאר לו? ומה שהוא מעכב? דבר אחד מעכב, זה שהוא לא אומר הלל. זאת, קודם כל יש פה שאלה. יש פה כמה שאלות אדירות שעולות מזה. א', למה הוא לא אומר הלל? מה אכפת לו להלל? כל אדם נורמלי שקורא לו דבר כזה, מהלל. הוא לא רוצה להלל. דבר נוסף, למה זה תלוי בזה? למה זה כל כך חשוב? היינו אומרים, אני יודע, הוא עבר עבירה חמורה, חילל שבת. אני יודע, דיבר בחזרת השץ. משהו. אבל סך הכל מה הוא עשה? הוא לא אמר הלל. זה כל הסיפור. צריכה להיות איזושהי סיבה למה הוא לא רוצה לומר הלל, ולמה זה כזה חמור. כן, בבקשה. השאלה לא מעצבנת. לא, אני אגיד לך למה היא לא מעצבנת אותי, כי אני ידעתי מראש שמישהו ישאל את זה. לא. לא, נגיד ככה, זה לא מעניין אותי. אותך זה מעניין, תשאלי אותה. יסבירו לך למה אני לא צודק. בסדר? אבל קודם כל, מי שאומר שאני לא צודק, זה קודם כל חזקיהו מלך יהודה בעצמו. כי הרי הוא לא רוצה לומר הלל. על העצמאות. צריך לשאול למה. בסדר? עכשיו, לפני שאנחנו נדון בשאלה למה, נראה את המשך הגמרא. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. מיד פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר הארץ, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. עכשיו אני לא הבנתי כלום. מה זה שהארץ אמרה שירה? אני יודע שכשמישהו אומר לי שהוא שמע את הגבעות או את ההרים אומרים שירה, אני מודאג מאוד. הוא מטפל, כלומר, מפנה אותו לטיפול מיוחד והכל, אבל פתאום הגמרא לא מדלבלת, הארץ אמרה שירה. מה זה הארץ אומרת שירה? איפה מצאנו שהארץ אומרת שירה? ולמה שזה יעזור בכלל? כן, דברי הגמרא לגמרי לא מובנים. אז אני אגיד לכם מה זה הארץ. מה זה הארץ אומרת שירה? תחשבו קצת. אבל מי אמר שעם ישראל לא אמר את השירה? חזקיהו לא אמר. או כמעט חשבתי שאת הולכת להגיד את האמת, אבל זה לא רע, זה בכיוון. כן? אני חושב שהארץ שאמרה שירה, זה עם ישראל. עם ישראל אמר שירה, זאת אומרת, המלך לא אומר, לא, זה בהחלט, אני בהחלט מקבל את הכיוון הזה. אני גם אומר בפשטות, המלך לא אומר, אבל מה, זה רק למלך שקרה הנס הזה? אז הארץ, מי זה הארץ? בני אדם. כן, כן, זה מה שאמרתי. כן, כלומר, עם הארץ אמר את השירה. לכאורה, זה היה צריך להיות מספיק. כי הרי, אז יש אדם אחד שלא אומר הלל, אבל עם ישראל אומר. זה מה שאומרת הגמרא, שהארץ אמרה, אני אגיד שירה לבי במקומו, ועשהו משיח. צבי לצדיק אמר, שר העולם לפניו. מה זה שר העולם? זה כאילו המלאך שממונה על כל הבריאה כולה. ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. אז כלומר, שר העולם שואל את הקדוש ברוך הוא, אז למה אתה לא עושה אותו משיח? יצאה בת קול ואמרה, רזילי, רזילי. מה זה רזילי? יש לי סוד. כן? זה הסוד שלי, זה הסוד שלי. אהה. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא איזשהו סוד, שבגללו הוא לא היה מוכן לעשות את חזקיהו משיח, למרות שהארץ אמרה שירה במקומו. אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? אז אני מבין שהגאולה דחויה. אז שואל הקדוש ברוך הוא, שואל הנביא את הקדוש ברוך הוא, עד מתי היא דחויה? יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. הבנתם? אז ואמר רבה ויתמה רבי יצחק, עד דעתו בזוזה ובזוזה דבזוזה. זה ההסבר? כלומר זה בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. הוא מסביר שהכוונה, דעתו בזוזה ובזוזה דבזוזה. מסביר רשי, מסביר רשי, עד שנתבזזו שונאי ישראל כמה פעמים. כלומר, שונאי ישראל הכוונה ישראל, כדי לא להגיד ישראל, הוא שונאי ישראל. כלומר, בעצם מה שאומר הנביא, מה שאומרת הבת קול, שיצטרכו שני חורבנות, ורק אז תהיה גאולה. לא, אך בעקבות זה שחזקיהו נפסל. כלומר, אם חזקיהו היה אומר את השירה, לא היינו צריכים את זה. עכשיו שהוא אומר שירה, אז זה לא מספיק שהעם אומר שירה, כי צריך עכשיו שיהיו שני חורבנות. עכשיו, זה אומר שכאשר יש כבר שני חורבנות, גם אם המנהיג לא ירצה לומר שירה, אבל העם יאמר, זה יספיק. כי הרי ההיגיון היה שזה יספיק, הרי מה הייתה השאלה של שר העולם? לכאורה מספיק שהעם אמר. אמר כזה שכו לא, אבל צריך עוד שני חורבנות. משמע שהסברה של שר העולם נשארת במקומה. מהי הסברה של שר העולם? שצריך לחכות, שאם העם אומר זה מספיק. אז אנחנו רואים שאחרי שני חורבנות, גם אם המנהיג לא רוצה לומר, מספיק שהעם אומר. את ההלב. עכשיו בואו נתבונן קצת יותר. אני רוצה להבין את חזקיהו מלך יהודה. הרי חזקיהו היה אדם גדול, לא סתם בן אדם. ויש אפשרויות שונות להבין למה הוא לא רצה לומר הלל. כל זה על בסיס מה שאנחנו יודעים על אישיותו של חזקיהו מלך יהודה בסוגיות אחרות. בואו נגיד לכם שלושה הסברים אפשריים, שלושתם הגיוניים, מדוע חזקיהו לא רוצה לומר שירה. ההסבר האחד הוא הסבר דתי, ההסבר השני הסבר לאומי, וההסבר השלישי שמאלני. ואנחנו נראה שאצל חזקיהו יש שלושה ממדים כאלה, וכל אחד מצדיק את אי אמירת ההלל. בסדר? קודם כל ההסבר הדתי. חזקיהו מלך יהודה, מפורסם מהאגדות במסכת פסחים, היה אדם, מה זה דתי? חבל על הזמן. הוא נעץ חרב בבית המדרש, ככה מובא במסכת פסחים. נעץ חרב בבית המדרש. ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה, יידקר בחרב הזאת. המלכות, זה האינקוויזיציה, זה פרייר ליד זה, המלכות מכריחה את כל העם לעסוק בתורה. בדקו, מדן ועד באר שבע, כלומר, כל היישוב הישראלי, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. כלומר, את כל התקציבים של המדינה הוא העביר לרשת תלמודי תורה. עד כדי כך שהנביא ישעיהו אומר שבימי חזקיהו כבר אין חקלאות. כל השדות העלו קוצים, שמיר ושייט. למה? בגלל שלא עבדו את האדמה. חזקיהו היה קיצוני בזה. כולם עסקו בתורה יומם ולילה. עכשיו, בעצם, מה זה אומר לגבי אישיותו של חזקיהו? מה מעניין אותו בחיים? לימוד תורה. אומרים לו, אתה יודע, יש איזה מאורע מדיני, עצמאות פוליטית. תגיד הלל, זה לא תראה. הוא לא רואה ערך דתי במעמד פוליטי. כלומר, זה נחמד, בסדר, אנחנו עצמאים, אבל תאמין לי, העיקר לעשות בתורה. ואם מלך אשור לא היה לוקח מאיתנו כל כך הרבה כסף, אז היינו יכולים לא למרוד בו, כי אז היה מספיק כסף לתלמודי התורה וכולי. אז זה מה הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. מעניין. אבל זאת אומרת שהסברה הזאת היא סברה הגיונית מאוד. אם כל מה שמעניין אותי בחיים זה הדת, אז מאורה פוליטי, עם כל היופי שבו, אינו אלא פוליטיקה בלבד. כן. ארץ ישראל זה מקום שבו מקיימים מצוות התלויות בארץ. יש שם מקומות קדושים, אפשר להתפלל בקברי האבות.
אבל יש קשר מאוד מוגבר בתוך היהדות בין עם ישראל לארץ ישראל.
לא אמרתי שהוא לא קושר בין ארץ ישראל לעם ישראל. הוא לא קושר בין התורה לבין המלכות. כלומר, הממד הפוליטי הוא עבורו טכני בלבד. לא בעל משמעות אלוהית. בסדר? כן, בבקשה. הוא המלך, נו, מה הבעיה? אבא שלו היה מלך, הוא נהיה מלך, מה הבעיה?
כן.
קיבל חינוך טוב, אגב, ישעיהו הנביא. מה?
זה דבר חדש להגיד שיש דעת שהיא לא קשורה לשביתה פוליטית.
אני לא יודע, אני רואה שהתלמוד מספר עליו, ולכן הבאתי את האגדות האלה. שהוא הפסיק את עבודת האדמה. וכינס את כל המדינה כולה מסביב לנושא אחד, לימוד התורה. זה אפשרות אחת. בסדר? אפשרות שנייה, כן. זה אני מסכים.
אז יש חשיבות.
אני לא, ודאי. אני רק הסברתי מה הייתה הסברה האפשרית של חזקיהו. כי אנחנו רואים פה שיש פה משהו חמור. אני אמרתי את שיטתו של חזקיהו. לא אמרתי את השיטה של התורה.
אוקיי, אבל
זה שאלה יפה מאוד. לא מעצבנת בכלל. למה היא לא מעצבנת? כי אני ציפיתי שישאלו את זה. כן. התשובה היא שזה לא אכפת לי בכלל. אפשר לשאול אותם מדוע אני, והם יסבירו לך למה אני לא צודק. למה אני צריך לתרץ אותם. עכשיו, מה? מה, חרדים? השאלה היא, מה, חרדים לא יודעים את זה?
על מה?
על זה שהמלכות זה חלק מהותי של תורת השם וכו'. טוב, עכשיו אני רוצה להביא סברה הפוכה. סברה אחרת. יש במסכת ברכות על חזקיהו מלך יהודה, ככה מובא במסכת ברכות, שישעיהו אמר לו שהוא ימות תוך זמן קצר. ולמה הוא אמר לו את זה? כי חזקיהו סירב להתחתן, כי הוא לא רצה להביא ילדים לעולם, כי הוא ראה ברוח הקודש שהילדים שלו יהיו רשעים. וישעיהו אמר לו, זה לא עניינך, מה אתה מתעסק בסודות של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לקיים את המצווה שאתה נצטוות בתורה, נצטוות להביא ילדים לעולם, תביא ילדים לעולם. הקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה שהם יהיו רשעים. בעיה שלו, לא בעיה שלך. מה אנחנו רואים? שאצל חזקיהו מלך יהודה יש נטייה לעשות חשבונות של מעלה. לא לפסוק על פי המציאות הגלויה, אלא על פי המציאות העליונה. עכשיו, אם זה נכון, בואו נסתכל קצת על מה שקורה לחזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה עומד במצור בירושלים. כפי שאמרתי, יש צבא אדיר מתחת לחלונות שלו, והוא מתפלל והולך לישון. בבוקר הוא פותח את התריסים, ומה הוא רואה? עשרות אלפי גוויות. אתם יודעים מה זה, מה זה עושה לבן אדם לראות עשרות אלפי גוויות? ראיתם תמונות של השואה בטח. אומר לו ישעיהו, אלן מלך יהודה, תשמח. אני לא יכול. אבל זה האויבים שלך. כן, אבל זה בני אדם. כלומר, יש בה, חזקיהו כנראה היה בקי מאוד בסוגיה במסכת מגילה, שאומרת שבזמן שבני ישראל עברו את ים סוף, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? אגב, עם מי הקדוש ברוך הוא אמר את זה? עם המלאכים. מה עם עם ישראל? אדרבה, אמרו שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, טוב מאוד, טובעו בים סוף, כל הכבוד, יפה מאוד. כן, כל הכבוד שעם ישראל אמר שירה. זאת אומרת, יש הבדל בין השיקולים של ריבונו של עולם, שהם שיקולים שמאלניים לחלוטין, לבין השיקול הלאומי, ההזדהות הלאומית, שחסרה למלך יהודה. הוא עושה חשבון של הקדוש ברוך הוא. אבל המשיח הוא מלך. אם אתה מלך, אתה צריך להיות בצד של העם שלך, לא בצד של השני. יש, השמאלנות בנויה, מה שקוראים שמאלנות זה תנועת נפש, שהיא מורכבת, צריך לפעם לנתח את זה, באיפה זה בא בדיוק, אבל שמניחה שאין צד שצודק יותר מהשני, אלא הסובל הוא הצודק. בסדר? ויש לזה גם השלכות פוליטיות, כמו שידוע. בסדר? מה? מה? לא. זה בדיוק העניין. כדי להיות משיח, לא. זה, אגב, המדרשים האלה, מי כתב אותם? יהודים כתבו אותם. כלומר, היהודים יודעים מה הקדוש ברוך הוא חושב, הם מתחשבים בזה. כן? אנחנו מתחשבים בצער של הקדוש ברוך הוא, יש לזה כמה הלכות שנובעות מזה. כן. או שאתה צריך להיות לשמוח על זה שהשם נקם את נקמתך.
ואני מבחינה אנושית אתה לא מסוגל?
אתה צריך מבחינה אנושית להיות בצד של עמך. מן פה לא יביא לך אל תשמח? זה נכון. זה נאמר, בגמרא, לפי הגמרא זה נאמר על נפילת אויב יהודי. אבל אם ננסה אולי להבין את הפסוק עד הסוף, מה אומר הפסוק? בנפול אויבך אל תשמח, ובייכשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אז באיזה מצב נמצא האויב שלי כשאומרים לי לא לשמוח? חי או מת? חי. כי הרי אומרים לי, הוא רק נפל, הוא רק נכשל. תיזהר, אל תשמח, כי אולי הקדוש ברוך הוא ישיב מעליו אפו. אלא מה? תחכה שהוא ימות. וזה הפשט של מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אז ישיר משה. חיכו שבטוח שהם מתים.
שהם עצמאותי אותם כדי שהם יראו את
הדבים. נכון. כן, ואז ישיר, רק אז. עכשיו, זה הטענה, זאת האפשרות השנייה שמתאימה לאישיותו המיוחדת של חזקיהו מלך יהודה שעושה חשבונות של מעלה. ולכן הוא לא רוצה לומר עליהם. כן, הסיבה השמאלנית. כן.
איך אתה אומר להתייחס לנושא הזה שאצלות לא אנחנו, מה ההתייחסות הזה שחזקיהו אומר שירה והלישות? זאת אומרת,
הוא לא אמר שירה.
לא, זה מידע לאמונה גדולה בביטחון מהשם, או שזה משהו שהוא התנהגות שהיא קלוקרת מצידו כמלך?
הגמרא יש לה ביקורת, היא אומרת, הוא היה צריך להיות המשיח. בוודאי, זה ביקורתי. אני חושב שאם אומרים שהוא צריך להיות המשיח, ומידת הדין באה בטענות, זה סימן שזה ביקורתי.
אבל הנושא של שירה, לא, אני שואלת על העלייה לישון. כאילו, זה שהוא הלך לישון.
זה שהוא הלך לישון. לא, זה סוגיה אחרת. זה סוגיה אחרת נמצאת בפתיחתא של איכה רבה. פתיחתא של איכה רבה, פסקה למד. אולי בהזדמנות נדבר על זה. בסדר? אני פשוט לא יכול לעשות את הכל ביחד. בהזדמנות נדבר על זה. למה הוא הלך לישון? זו שאלה מעניינת. עכשיו, זה יכולה גדלות. כן? הסיבה השלישית, כפי שאמרתי לכם, יכולה להיות סיבה לאומית. בימי חזקיהו מלך יהודה, התרחש האסון הגדול ביותר של תקופת בית ראשון. מה? כן, עכשיו אני מגיע לסיבה השלישית. לא, ממש לא. חורבן יהודה, לא, דווקא היא לא חרבה יהודה. בסדר, נכבשה, אבל בסוף השתחררה. זה לא האסון הגדול ביותר. קרה אסון יותר חמור מזה. בימי חזקיה מלך יהודה, זה לא היה, זה היה ודאי לפני חורבן הבית. קרה משהו אז חמור ביותר בתקופת בית ראשון. יפה, חרבה הממלכה הצפונית. כלומר, מלך אשור אמנם לא הצליח לכבוש את יהודה, אבל הוא הצליח לכבוש את ישראל. ומה הוא עשה עם יושבי הערים של ממלכת הצפון? הגלה אותם. וזה חרבה ממלכת ישראל. אומר חזקיהו מלך יהודה, בתקופה שבה הוציאו יהודים מבתיהם, נעקרה ההתיישבות, אני לא יכול להגיד עליה. יש לו סיבה ימנית. מה, עשו דבר כזה? אני לא יכול להגיד הלל על העצמאות. כואב לי. יהודים נעקרו מבתיהם. בסדר? עכשיו, מה אנחנו רואים? כן. שיש נתונים לראות בהתנהגות של חזקיהו מלך יהודה, התנהגות, סיבה דתית, סיבה שמאלנית, סיבה ימנית לאומית. ומה הקדוש ברוך הוא חושב על שלושת ההסברים האלה? שזה לא מצדיק, היא אמירת הלל. הוא היה צריך להתגבר על כל זה ולומר הלל. וזאת למה? ולמה הנקודה הזאת היא כל כך קריטית? בואו ננסה להבין משהו. המשיח פותר הרבה בעיות, נכון? מסכימים? בעצם את כל הבעיות. ברגע שמשיח בא, הם פותחים כבר עידן חדש לגמרי, הכל בסדר. אז צריך להבין שהמשיח הוא לא בא לפתור בעיה אחת מן הבעיות, הוא פותר הבעיות. אני שואל אתכן שאלה פשוטה, מתי התחילו הבעיות? חטא אדם הראשון, נכון? מזה השתלשלו כל הבעיות שבעולם. אדם הראשון כמפורסם חטא שני חטאים. מה יותר חמור, החטא הראשון שאדם עושה או החטא השני שאדם עושה? השני יותר חמור. וכי הוא שונה בעיוולתו. מה החטא השני של אדם הראשון? מה היה החטא השני של אדם הראשון? האישה אשר נתת עמדי, נתני מעץ האוכל. מה אומר רש"י? כאן? כפר בטובה. כלומר, כפיות הטובה היא החטא שממנו השתלשלו כל הצרות שבעולם. באדם הראשון? שכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה אכלת? הוא אומר, האישה שנתת עמדי. אומר רש"י, כאן כפר בטובה. אגב, האופן שבו ניסחת את השאלה היה האופן הנכון. ביקשת שאני אחזור על הדבר. שזה האופן הנכון. מה? נכון, נכון. אבל מה, 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 אבל רש"י כאן אומר, לא בגלל שזה ביקורת כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל כפיות הטובה שבזה. כי מצאנו שהנביאים יש להם ביקורת על הקדוש ברוך הוא, כביכול, שהם באים בטענות, למה אתה עושה ככה, למה אתה עושה ככה. אבל כאן, כשהוא בא לטעון נגד האישה שנתן עם הדור, שהיא בעצם הברכה הגדולה, על זה הוא אומר, זה לא בסדר, כאן יש כפיות הטובה. עכשיו, זה אומר, מהו התיקון, אם כן, של כל ה... של כל הקלקולים שבעולם? הכרת הטובה. זאת אומרת, מי שמסוגל להכרת הטובה, מתקן את חטא אדם הראשון. עכשיו אני רוצה להוסיף. זה לא סתם שזה הכרת הטובה. זה לא באופן מקרי שהחטא של אדם הראשון היה כפיות הטובה, ולכן התיקון זה הכרת הטובה. בגלל שהכרת הטובה, לומר תודה, זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקום האדם. כלומר, אני יכול, למשל, אם אני רעב, יש לי שני אופנים להיות שבע. האחד זה לאכול. הדבר השני, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותי שבע. מה זה בשבילו? הוא ברא את העולם, יכול לעשות אותי שבע גם בלי שאוכל. נכון? זאת אומרת, ריבונו של עולם, יש בידו, לא תמיד הוא עושה את זה, אבל יש בידו לפתור את כל בעיות האדם ולעשות את הכל במקום האדם. אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא בהגדרה לא יכול לעשות. זה לומר תודה במקום האדם. להגיד תודה לעצמו. ולכן, במה בא לידי ביטוי הצלחת הבריאה? בזה שיש נברא שאומר תודה. ולכן, אי אמירת התודה של חזקיהו מלך יהודה היא חמורה במיוחד. היא פוסלת אותו מלהיות המשיח. עד כאן ברור? אני רוצה קצת לסבך את זה עוד קצת. הוא לא, בדיוק, בדיוק. ולכן הוא לא יכול להיות המשיח, כי המשיח פותר את בעיות כל, את כל בעיות האדם. אז זה הנקודה שהיית צריך לבטא. עכשיו כאן אני רוצה להעמיק בזה עוד קצת. כן. לא, כל בעיות האדם. איך? על ידי הכרת הטובה. אני שאלת השאלה, למה זה לא מספיק שהעם יאמר? נכון? אז זה אמרנו, יש פה איזה סוד, שברגע שהרי, נגיד ככה, יש זמן היסטורי, איזו שורה של מאורעות שצריך לעבור כדי שהעולם יבשיל לגאולה. עכשיו, יש אפשרות להקדים, אבל זה בתנאי שהמנהיג אומר הלל. לא, בתקופה שלפני הזמן זה תלוי במנהיג. כשמגיע הזמן, גם אם המנהיג לא רוצה לומר הלל, לא אכפת לנו. בסדר? כמו שיש כאלה שאומרים שבן גוריון לא אמר הלל, אז למה שאני אומר? כן, אבל אתה לא בן גוריון, אתה יהודי שמאמין, לא? כן. צריך שהמלך יגיד הלל. מי אמר שמצוות זה מביא את הגאולה? מה הקשר בין מצוות לבין גאולה? לא, שום דבר, זה מה פתאום.
למה זה לא קשור?
למה זה לא קשור? כי זה לא נוגע לעניין. זה כמו שתגיד ככה, איך עושים חביתה? זה לא מסובך. לוקחים נקניקיות ומתגנים אותם. לא, לעשות נקניקיות מתוגנות זה דבר חשוב מאוד. אבל אין זה שום קשר לחביתה. בסדר? אבל אני שפכתי שמן במחבת, כמו כולם, מה? לא, 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 אני אסביר לך בדיוק לנקודה. לקיים מצוות, זה עושה אנשים טובים וקדושים. גאולה זה מעשה פוליטי, לצאת מעבדות לחירות. אז אתה רוצה גאולה, תשתחרר. תעשה מה שתרי. אתה רוצה מלך, תביא מלך. זה הכל. זה תלוי בנו, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, המצווה לכבוש את ארץ ישראל, המצווה להעמיד מלכות, זה כל המצוות שניתנו לנו, לא לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר גם בלי לעשות מצוות. מה? לא. מי אמר לכם את זה? אני לא מבין מאיפה זה לקוח. הרי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, האם הגאולה תלויה בזה שיחזרו בתשובה או לא. זה מחלוקת, וההלכה כרבי יהושע שלא תלוי בזה. אז אתם יכולות להמציא דברים בניגוד לגמרא, אבל אני נאמן למסורת התלמודית שאומרת שהגאולה איננה תלויה בתשובה. יוצא לפי זה שאין לזה שום קשר. יכול להיות, אבל מה יגיע? העצמאות המדינית. לא, כלומר, אם אני הנחתי תפילין או הדלקתי נרות שבת, אז קיימתי מצוות הנחת תפילין או מצוות הדלקת נרות שבת. זה בדיוק כמו לעשות נקניקיות מטוגנות במקום חביתה. אני לא בטוח מה יותר מזיק לבריאות. עכשיו, בכל מקרה, מה? נו. בתנאי אחד. לא. או שכל זה אפשר למנוע אותו על ידי דבר אחד. הכרת את... יפה. ואני אסביר את הנקודה, או שעם ישראל יגיד הלל. אני אסביר פה את הנקודה הזאת. רגע, רגע. אני רוצה להסביר את הדברים עד הסוף. מתי יש מעלה לזה שאדם אומר תודה? נגיד, מישהו רואה אותי, אני יודע, במצוקה, אני, גנבו לי את הארנק, עכשיו האוטובוס האחרון, אין לי איך לחזור הביתה, מה יהיה? אני אשאר פה בקור ובגשם. מישהו אומר, ראיתי את מצוקתך, קח כסף, תיסע הביתה. ודאי שאני אגיד לו תודה, נכון? כי הוא עשה לי טובה גלויה. ואם הקדוש ברוך הוא פותח לי את הים, כן? פרעו מאחורה, לא יודע מה יקרה, הקדוש הוא פותח את הים. ודאי שאני אגיד לו תודה. אין בזה, זאת אומרת, זכות, אין בזה מעלה. כן? לא להגיד תודה, צריך משוגע כדי לא להגיד תודה במצב כזה. אז מתי המבחן של ההודעה? כשאפשר להגיד שלא הקדוש ברוך הוא עשה. ואז, מי שאומר תודה, הוא עושה את העבודה באמת. ואז יכולים להיות שני נרטיבים שמסבירים שלא הקדוש ברוך הוא עשה. יש נרטיב דתי ויש נרטיב חילוני. הנרטיב החילוני אומר כך: חבר, האם אתה אומנם סבור שאלוהים הקים את המדינה? הלא זה הפלמח. עד כאן דברי הכפירה החילונית. יש נרטיב דתי שאומר, נו באמת, זה הקדוש ברוך הוא עשה את המדינה הזאת? זה הפלמח. בעצם זה אותו הדבר. זו כפירה וזו כפירה. או מסיבות חילוניות או מסיבות דתיות. הדתי יכול לומר, לא אלוהים עשה את המדינה, הרי זה הפלמח, בן גוריון, כל החילונים האלה. כלומר, אני אגיד לקדוש ברוך הוא איך הוא צריך לגאול. אני זוכר לפני שנים רבות, ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק והגיע תלמיד חכם מארצות הברית. והוא אמר לרב צבי יהודה, כבוד הרב, יש אומרים שאי אפשר שהגאולה תבוא על ידי חילונים. אמר הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. כן? כלומר, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא איך להביא גאולה, הוא גאל אותך דרך החילונות, אז סימן שזה מה שהוא רוצה. ברור? וכאן המבחן של אמירת ההלל הוא המבחן האמיתי, כי כשזה בא, שסותר את התפיסות שלך כיצד גאולה צריכה להיות. כן, כן, משיח שווה גאולה. אלא מה? יכולה להיות גאולה בלי מלך המשיח. אבל אי אפשר מלך המשיח בלי גאולה, כי הרי כדי למלוך צריך עצמאות. נו?
הרב אמר שלפני המושג של חזקיהו זה תלוי בשירה, ואחרי הקורבן של הבית הזה זה כבר לא תלוי בשירה.
לא, זה תלוי לא בשירה של המלך, אלא בשירה של העם. כלומר, אם יש הכרה. הרי יש, למשל, יש דבר מאוד מעניין בספר שמות. כשהקדוש ברוך הוא מספר למשה מה הולך להיות ביציאת מצרים. הוא אומר, לכן אמור לבני ישראל. מה זה לכן? אומרים חז"ל, לשון שבועה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשבעתי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע במפורש, בימי משה, שעל ידי משה ובדור שלו יקרו חמישה דברים. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. האם הקדוש ברוך הוא קיים? קיים ארבעה, לא יותר חמישים. כל הדור ההוא מת במדבר. אז הקדוש ברוך הוא קיים ארבעה חלקים של שבועתו ולא את החמישי. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא נשבע, הוא חייב לקיים, לא? אלא שבין הרביעי לחמישי יש תנאי. הקדוש ברוך הוא מוסיף תנאי לחמישי. מה התנאי? וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. מה זה וידעתם כי אני השם המוציא? אתם צריכים לדעת שמי שמוציא אתכם זה אני. וזה עם ישראל לא קיים. כי אפשר להגיד, אם אתה שואל מישהו שיוצא ממצרים, מי הוציא אותך? מה הוא יענה? הוא יכול לענות, משה. הוא יכול לענות, פרעו. פרעו הוא זה שהוציא אותי. ברור? והחידוש הוא לדעת שהשם הוא המוציא. ואז והבאתי אתכם. זאת אומרת, יש הנחת יסוד שמלמדים באוילם התוירה, זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה. נכון? מה?
שאלתי כאילו מה משתנה בחרפה, הרי החורבן הזה שמספיקה רק השירה של בן-גוריון. למה קודם לא מספיקה השירה של
המשהו? למה לא, לפני כן זה לא מספיק. כי מדובר על משהו שהוא קדם הבשלה. זאת אומרת, זה כאילו להקדים את הזמן. כדי להגיד את הזמן צריך גורם חזק. הגורם החזק זה המלך. אבל אני רוצה להסביר. היום מלמדים, בצדק, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה. אבל היום הוסיפו סעיף. חוץ מהי ביער תשח. שזה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה זה. בסדר? כל השאר, זה הקדוש ברוך הוא מנהל, זה אל תשאל. כן? עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, שיש איזו נטייה כזאת לבני ישראל לא להכיר בגאולה. יש ב... אולי זה נכון. זה כמו שאדם לא רוצה להתבגר. יש בזה הרבה צדדים. כן, כן. או אחריות שזה נותן. לא, זה השקפה. זה השקפה שאומרת שאני נוח לי במצב הגלות. יש היום ספרות שלמה לילדים דתיים שבהם מראים שהצדיק זה הכפוף והקוזק הוא החזק. ואז כשיש הפצצות או יש פיגועים, אז אומרים, סוף סוף חזרנו למצב הרגיל. אפשר לעבוד את השם, לצעוק, לקרוא תהילים, לעשות מעשים טובים ולא לדבר לשון הרע. ואז אני סוף סוף בעמדה האהובה. אבל אגב, הבעיה הזאת מצויה לא רק אצל הדתיים, היא מצויה גם בציבור החילוני. מדינת ישראל כמכלול איננה מעוניינת בעצמאות מוחלטת. אנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לסיוע אמריקאי שיצדיק את חולשותינו. ברור? כלומר, זה חדר לכל הכיוונים, זה לא רק אצל דתיים. עכשיו, יכולה להיות טענה, נו, מה אתה רוצה? ביציאת מצרים ראו את הניסים, וזה היה כולם דתיים וכו'. אבל היום לא רואים. אני רוצה להגיד לכם משהו שכתוב באבות דרבי נתן. יש מסכת שנקראת אבות דרבי נתן, זה מין ברייתא שנספחת למסכת אבות. באבות דרבי נתן, פרק 33, כן. אז מה כתוב שם? בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה, קומו, עברו. מה זאת אומרת קומו, עברו? איך? הוא פתח את הים, נכון? עכשיו, אתם מבינים את המצב. מימין ומשמאל יש מדבר מאיים עם נחשים ועקרבים. מאחורה יש צבא חמוש שהולך להרוג נשים וטף. מול זה יש ים שנפתח. הדבר המתבקש, אם ראיתם את עשרת הדיברות, או את שפילברג, נסיך מצרים, עוברים, נכון? אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנראה הים נקבים נקבים. נטל משה מתהו והיכה על הים ונעשה הים נקבים נקבים שנאמר וכו'. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנעשה הים בקעה לפנינו. כלומר, רוצים שזה ישר. בינתיים זה ככה עקום, אי אפשר לעבור בשטח עקום, רוצים שזה יהיה ישר. תבין, המצרים מאחורה, כן? אמר להם, אז מה עשה? עיקה משה על הים ונעשה בקעה לפני. זה ישר, שטוח. אז אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור, עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים. הם רוצים נתיבים שונים, לא... בקעה אחת גדולה, רוצים, מסלולים. מה, אני אעבור איתו? אז מה עשה משה? אז באמת עזר להם, גוזר ים סוף לגזרים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנעשה לפנינו חומר. זו חומר הכוונה שזה צריך להידבק. כן, שהאפר יידבק. לא, אם לא, הבגדים יוצאו מרובקים, אי אפשר. נטל משה המטה והיכה הים ונעשה לפניהם טיט. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור, עד שיעשה לפנינו מדבר. מה, טיט זה רטוב. אנחנו, אז נכון שלא יהיה אבק, אבל יהיה בוץ. אנחנו רוצים בוץ? אז מה עשה משה? היכה על הים ונעשה כמדבר. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים. כלומר, אנחנו רוצים משטח כזה, כמו אספלט, כמו... זה משהו כזה מפורר. נטל משה את המטה והיכה על הים. וכשנאמר, אתה פוררת באוזך ים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו סלעים סלעים. יש להם עוד דרישות. לא יודע, נטה למטה, זה כבר הכל טוב, אז זה לא מספיק טוב, אז צריך שיהיה סלעים, משהו. היכה על הים שנאמר וכו'. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור, עד שיעשה לנו יבשה. נטל משה את המטה, והיכה על הים, והפך ים ליבשה. זה, אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור, עד שיעשה לפנינו חומות. חומות. המצרים מתעניינים. לא מאמינים, בטח הם מתכננים משהו שם. נתן משה את המטה והיכה על הים, ונעשה חומה מן המוסמן. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו נודות. כלומר, רוצים שיהיה שתייה בדרך. מה, אפשר לעבור את כל הקילומטרים האלה בלי פחיות, משהו? נטל משה את המטה והיכה על הים, ונעשה נודות וכולי. והיו הנודות מושכים שמן ודבש לתוך פיהם של תינוקות והם יונקים. זאת אומרת, רוצים גם פינוקים בדרך לילדים, שיהיה איזה ופלה, משהו. ואז הם עברו. עכשיו, האם הסיפור הזה הוא אמיתי? ברור שזה אמיתי, מדובר ביהודים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. זה אומר, כשאדם נמצא במאורע גדול, רטרואקטיבית הוא שם לב שזה היה משהו ענק. אבל בזמן המאורע הוא שאל את עצמו האם יש חלב במקולת. זה מה שהוא שואל את עצמו. כי אין בעל הנס מכיר בניסו. ויש לזה סיבה. כי אם היינו מבינים את המשמעות של המאורעות שמתרחשים בימינו, היינו משתגעים. אז הקדוש ברוך הוא קצת מאפיל על ההכרה שלנו, כדי שנוכל לקום בבוקר ולשתות כוס קפה עם חלב. מובן? זאת אומרת שיש בכל זאת לימוד זכות על מי שמקיים את דברי האבות דרבי נתן ולא רוצה לומר את ההלל. אבל המעלה העליונה היא לומר את ההלל. חג שמח.